ראשית כל אני רוצה לפתוח באיזושהי נימה אישית. ברוך השם, ספר שהייתי עסוק בכתיבתו אני חושב כ-12 שנה, שבחורים פה בישיבה דחפו אותי ועזרו לי וסייעו בידי להגיע עד לסיומו. ברוך השם, היום יצא ממכבש הדפוס, הגיע ויצא דבר יפה וטוב, ואין לי צש ספק שלחלק מהבחורים פה יש תפקיד בדחיפה ובדרבון ובהתעניינות ובנכונות לקרוב ולהגיע וכו' וכו' וכו'. על אלה וכאלה רציתי להגיד תודה, ומסתבר שעוד אמצא את הדרך איך לציין את הדברים בצורה קצת יותר רשמית ומכובדת. אבל כיוון שזה דבר בעיתו מה טוב, וברוך השם היום בבוקר, היום בצהריים יותר מדויק, הגיע ממש ממש חם וטרי, אז אני כולי מלא התרגשות מפני הדבר הזה, ואני רוצה לחלוק אותו יחד איתכם. ברוך השם, דבר גדול. בדרך כלל הדמויות בתורה הן דמויות שמצוירות בצורה מאוד מאוד חד משמעית. אדם הוא צדיק, הוא צדיק, אדם הוא רשע, הוא רשע. בלעם העסק מורכב קצת, כי מצד אחד אנחנו יודעים שזה מחזה שדי יחזה, שומע אמרי אל. מצד שני אנחנו יודעים שבלעם הרשע, בלעם הרשע, כמו שאומרים חז"ל, שהיה קוסם בעמתו והיה בעל אתונו והיה קוסם יותר גדול מכולם. בקיצור, זה היה דמות מאוד מאוד שלילית. מי זה בלעם הזה? מה הוא מופיע פתאום פה בתוך התורה? מה הוא רוצה ללמד אותנו? מה אנחנו אמורים ללמוד מהדמות המוזרה הזאת שנקראת בלעם הרשע, שפתאום השתרבבה לנו פה לתוך העסק, ועם קטעי נבואה שעד כדי כך רצו לקבוע את זה ביום יום בתפילה וכו' וכו'. מי זה? מה זה? מה תפקידו בכוח? מה פתאום? אומרים חז"ל, וירא בלק בן ציפור, זה שאמר הכתוב, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט. לא הניח הקדוש ברוך הוא לעובדי כוכבים פתחון פה, לעתיד לבוא לומר, אתה ריחקתנו. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לוקח את אומות העולם ומכה אותם כמו שצריך, אז הם אומרים לו, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה ריחקתנו. למה התאריך הקטנו? מה התאריך הקטנו? אז מיד אני מבין מההמשך מה זה התאריך הקטנו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים לישראל, כך העמיד לעובדי כוכבים. במילים אחרות, אלמלא מה שעשה הקדוש ברוך הוא, היו אומרות אומות העולם, התאריך הקטנו. למה? לא נתת לנו, לא נתת לנו מלכים, לא נתת לנו חכמים, לא נתת לנו נביאים, אתה רחקת אותנו, אתה היית לא בסדר. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה תיקון. הוא נתן להם מלכים, הוא נתן להם חכמים, הוא נתן להם נביאים, ולמרות הכל העמיד שלמה מלך על ישראל ועל כל הארץ, וכן עשה לנבוכדנצר. המקבילה של שלמה המלך באומות העולם זה נבוכדנצר. נו, בוא תראה את ההבדל. זה בנה בית המקדש ואמר כמה רננות ותחנונים, וזה חריבו וחרף וגידף ואמר אלה על במותי אב. אתה רואה? הקדוש ברוך הוא נתן להם, זה לא שהוא לא נתן להם, אבל בוא תראה מה קרה מזה שהוא נתן להם. רק דברים רעים יצאו מהם. מאיתנו נתנו את שלמה המלך, תראה מה נהיה שלמה המלך. זהם, הוא נתן להם נבוכדנצר, תראה מה נהיה מנבוכדנצר. אני אגיד לכם את האמת, שאני אומר את מה שאני אומר, ואני לא מאמין שאני אומר את מה שאני אומר, כי זה ממש אין לזה הבנה. תכף נסביר למה אין לזה הבנה. אבל זה, המילים זה נונסנס. ישר שאני אומר את זה, זה נונסנס. המילים איך שהן יוצאות מהפה שלי הן נקלשות מן ההיגיון ישר בהגדרה, הן נקלשות מן ההיגיון. אבל בואו נמשיך. טוב, אני אסביר גם למה נקלשת מן ההיגיון עוד למי שלא בואו תראה. נתן לדוד עושר ולקח הבית לשמו, נתן להמן עושר, לקח אומה שלמה לטובך. אתה רואה? לא יהיה להם פתחון פה לאומות העולם. למה? תסתכל מה נהיה איתך. נתתי לך את המן עם המון המון עושר ולקח אומה שלמה לטובך. אתה רואה? אבל נתתי לישראל את דוד. אמר, מה, לקח הבית לשמו, הוא בנה בית המקדש. הוא לא בנה, אבל הוא הכין את כל מה שצריך. כל גדולה שנטלו ישראל, את מוצא שנטלו האומות כיוצא בה. העמיד משה לישראל, ובלעם לעובדי כוכבים. אתה רואה? קיבלתם? מה אתם רוצים? איזה טענות יש לכם? מה, שלא קיבלתם? קיבלתם! מה קיבלנו? בלעם! קיבלתי גם את סיר. מה, לא קיבלת? קיבלת. בלעם. ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי עובדי כוכבים. נביאי ישראל מזהירים את ישראל מן העבירות שנאמר, ואתה בן אדם צופן את עתיך. ונביא שעמד מן הגויים העמיד פרצה לאבד את הבריאות מן העולם. הנביאים של ישראל מטריעים מפני ההידרדרות המוסרית, שלא להיות אנשים רעים, להיות גדורים, להיות אנשים איכותיים. זה נביאים של ישראל. נביאים של אומות העולם, מה הם עושים? וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב. לך היא עצך, הוא נותן לו עצה. מה? בנות מואב. תראה את ההבדל בין נביאי ישראל לנביאי אומות העולם. ולא עוד, אלא שכל הנביאים היו במידת הרחמים על ישראל ועל עובדי כוכבים. תסתכל מה זה, הנביאים שלנו יש שם מידת רחמים לא רק על ישראל, גם על אומות עובדי כוכבים. ירמיה אומר, ליבי למואב כחלילים יאמה. כשירמיה הוא רואה את המפלה של מואב, הוא אומר לו, אני בוכה עליו, חבל לו על מואב. וכן יחזקאל, בן אדם שק צור ושק על צור קינה. יחזקאל נוסע על צור, הוא נוסע להקינה. וזה אכזרי, עמד לקור אומה שלמה חינם על עוד דבר. לכך נכתבה פרשת בלעם, להודיע למה סילק הקדוש ברוך הוא רוח הקודש מעובדי כוכבים. כשזה עמד מהם הוא ראה מה עשה. הצור תמים פה לא ככל דרכיו משפט. לעתיד לבוא אומות העולם באות ופתחון פה ישן. אתה רחקתנו. אז מה הוא עונה להם? הוא עונה להם, מה אתם רוצים? אני רחקתי אתכם? אני רחקתי אתכם? תראו, נתתי לכם את בלעם, נתתי לכם את נבוכדנצר, נתתי לכם את המן, אני רחקתי? המן זה היה חיבוק. נבוכדנצר זה היה חיבוק. נתתי לכם. אינני מבין מילה אחת ממה שכתוב כאן במדרש. מה אומרות אומות העולם? בואו נגיד דוגרי, מה הם אומרות אומות העולם? אני אגיד לכם מה הם אומרות. הם אומרות, ריבונו של עולם, אתה בא אלינו בטענות? אם היית נותן לנו את איזה שתיקה למוישה רבינו, היה אומר לנו את הדרך האמיתית, היה מלמד אותנו, היה יושב איתנו, היה מדבר על ליבנו, היה מיישיר את דרכנו, אולי אפילו היה מביא לנו תורה מן השמיים. אתה יודע איזה צדיקים אנחנו היינו יכולים להיות אם היה לנו איזה שתיקה למוישה רבינו? אתה בא אלינו בטענות? במקום מוישה רבינו, הלכת תקעת אותנו עם הבלעם הרשע הזה, קוסם באמתו, בן אדם מושחת מבחינה מוסרית, כך אתה בא אלינו בטענות. אתה דרדרת אותנו. אתה בא אלינו, אתה אומר, אין לכם טענות, מה אתם רוצים? קיבלתם את בלעם? שכח על דק הבחינה שקיבלתי את בלעם. תן לי את מוישה רבינו, את בלעם אתה נותן לי. ואתה אומר, אין לכם טענות, אין לכם מה להתלונן. קיבלתם את בלעם. נפלא מאוד. הלאה, ככה דוד המלך. אין לכם מה להתלונן, קיבלתם את המן. המן הזה, הרי זה מתואר בכל דברי חז"ל כבן אדם רע, בן אדם קנאי, בן אדם אכזר, בן אדם שחורט על דגלו להשמיד אומה שלמה. אין לכם עתיד להתלונן? ישראל קיבלו את דוד המלך, אתם קיבלתם את המן. תגיד, איזה מין השוואה זה? שלמה עם נבוכדנצר. נפלא מאוד. בטח שלמה המלך זה היה בן אדם שהלך באמת, באמת ומשפט בשלום וממישור. מה זה, איזה בן אדם זה היה, איזה חוכמה אלוקית הייתה לו, איזה צדק, איזה יושר, איזה משפט. הנבוכדנצר הזה זה היה שופך דמים. אז ריבונו של עולם, אתה ריחקתנו, למה לא נתת לנו את שלמה המלך? אין בעיה, נתת לכם נבוכדנצר במקום, מה יש? זה לא מובן, זה לא מובן. אין לזה הבנה למסכת הזאת של הטענות והתשובות, אין לזה הבנה. בטח. תסתכל מה זה בנביאי, הוא אומר, נביאי ישראל. נו, אז זה גורם מקל. נביאי ישראל הוציאו אותם מהמקום הרע שבו הם היו. נביאי אומות העולם זה ממש לפני עיוור. אז לאומות העולם יהיה טענה לעתיד לבוא, ריבונו של עולם, אתה ריחקתנו. ושאל אותם הקדוש ברוך הוא, מה ריחקתי אתכם? שנתת לנו את בלעם הרשע. זה היה לפני עיוור. נכשלת אותנו, ועכשיו אתה בא איתנו חשבון על מה שנכשלנו. איפה ההיגיון בתוך המדרש הזה? את ההיגיון מצאתי בדברי השפת אמת. השפת אמת אומר דבר כזה: מנהיג איננו יוצר את האומה או את החברה. המנהיג הוא הפרי של האומה והחברה. אל תתלה את כלכלתך במנהיג, לא הוא הבעיה. הבעיה היא אתה, 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 אתה. כל אחד מתוך האומה שקם עליה מין מנהיג שכזה הוא הבעיה. אומות העולם באות אל הקדוש ברוך הוא ואומרות לו, אתה ריחקתנו. והן אומרות לו בצדק, לא היה לנו משה רבינו, ולא היה לנו דוד המלך, ולא היה לנו שלמה המלך. אומר להם הקדוש ברוך הוא, זה לא נכון. היה לכם משה רבינו. הזרע של משה רבינו נזרע באדמה של כרם בית ישראל ובאדמה של אומות העולם באותה מידה ובאותו תוכן. זה אותו זרע, כמו שאומרים חז"ל, ולא קם בישראל כמשה אבל באומות העולם קם. אומנו, אומרים חז"ל, זה בלעם הרשע. אפשר לבוא ולהגיד דבר כזה, אבל באומות העולם קם, ומי זה בלעם הרשע? הרי בלעם הרשע לא משתווה למשה רבינו בכלל. תשובה, זה אותו הזרע בדיוק. הזרע הוא הזרע של משה רבינו, הוא הזרע של בלעם הרשע. אלא שכשלוקחים את הזרע האובייקטיבי, בלי שום ציפויים מסביב, לוקחים אותו וזורעים אותו בתוך כנסת ישראל, כנסת ישראל לוקחת את הפוטנציאל, הזרע הזה שקוראים לו משה רבינו, ומגדלת אותו להיות משה רבינו. זה צומח עם פוטנציאל כזה ובזיקה כזאת לעם ישראל. צומח אדם שהוא משה רבינו, שהולך ומתגדל מכוח החברה שבה הוא נטוע, החברה שאליה הוא שייך. ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. יש לו את השייכות לכנסת ישראל, ומכיוון שיש לו את השייכות לכנסת ישראל, זה מגדל איכותית את הזרע הספציפי הזה, להגיע עד למדרגה של משה רבינו. ודרך אגב, זה לא נגמר בהתחלה בבחירתו של משה רבינו. משה רבינו הולך ומתגדל כל הזמן, וזאת הסיבה שמשה רבינו בהבנה עמוקה מאוד של מעמדו, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו הרף ממני ואעשה אותך, אומר לו ועם עין מחיינינה מספרך אשר כתבת. אומר משה רבינו בהבנה עמוקה מאוד של מעמדו, הוא אומר ריבונו של עולם, הרי אתה ואני יודעים שבלעדיהם אני כלום, אני צמחתי מתוכם, אני באתי מתוכם, הם בכלליות הכוחות שלהם כאומה, הם גידלו אותי והביאו אותי לאן שאני הגעתי. זאת תהיה כפיות טובה אם עכשיו אני אבוא ואני אגיד אוקיי, אני תפשי הצלתי ושהקדוש ברוך הוא יהרוג את כל השאר, שלא לדבר על זה שאינני יודע מה יהיה מעמדי ברגע שהם יסתלקו מן העולם. אני לא יודע איפה אני אעמוד, אני לא יודע אם יהיה לי בכלל קיום. הבנה עמוקה של משה רבינו. ולאידך גיסא, את אותו הזרע עם אותם כוחות נפש ועם אותם יכולות זרעו באדמת הקוצים של אומות העולם, וייצא העגל הזה צומח בלעם הרשע. מחזה שאתה יחזה, יודע דעת עליון, הוא יודע הכל, הכל. אבל מה אפשר לעשות? תראו לאן אתם לוקחים את הטוב. אין לכם את זה, עזבו אתכם, אין לכם את זה. נתתי לעתיד לבוא עומדות אומות העולם ואומרות אתה ריחקתנו. אומר המדרש, תסתכלו בבקשה, נתתי לכם נביאים, תראו מה הם עשו. אז שאלנו, הרי לכאורה הם יכולים לבוא ולהגיד לא, הנביאים הם אשמים. לא, אתם אשמים, נתתי לכם נביא, אבל אתם אשמים לאן לקחתם את הנביא הזה, מה פיתחתם מהזרע הזה שקוראים לו נביא. וכיוצא בדבר הזה גם כן העניין של דוד המלך מול המן הרשע ושומו המלך מול נבוכדנצר. זה הכל כוחות שהם אובייקטיביים, הם תיאורים, הם, אין להם צבע, אין להם מוזיקה, אין להם גוון, אין להם כלום. זה משהו אובייקטיבי, זה זרע. קח אותו ותזרע אותו עכשיו בתוך ציבוריות קבוצת אנשים מסוימת, יצמח אותו הדבר ככה. קח אותו, תזרע אותו במקום אחר, את אותו הדבר עצמו יצא משהו אחר. הכוח של הציבור בעיצובו ובמציאותו ובהתגבשותו של מנהיג. לא, 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 אל תלך אל המנהיג, אל תאשים את המנהיג, זה לא המנהיג, זה אתה, זה הציבור. וכיוון שכך, הצור תמים פעולו, הוא מכיר את החבר'ה שלו, אבל כדי שלהם לא יהיה פתחון פה, אז אמר שהוא, עשיתי שלושה ניסויים, על כסף, על נבואה ועל שלטון. שלושה ניסויים עשיתי, נתתי לכם זרע, זרע שגדל ליד זרע אחר, אותו דבר. קנינו באותה כסקית, קנינו שניים, אחד זרענו בארוגה הזאת, אחד זרענו בארוגה הזאת, מה אני יכול לעשות? זה יצא הדס וזה יצא עצבונית. אל תבוא אליי בטענות, אין לכם מה להגיד, אתה ריחקתנו, אתם ריחקתם, לא אני ריחקתי. כמה פעמים דובר בלימודי ההיסטוריה על התהליכים שקדמו לשואת יהודי אירופה ועל התפקיד של הפירר בכל התהליך. כל מיני תיאוריות, והעוצמה והקריזמה, והוא סחף אחריו את כולם, והוא זה, ותמיד יש את הניסיון הזה להצטדק ולהצטנע מאחורי משוגע אחד שדרדר אומה שלמה אל הרוע ואל האכזריות. הוא השם, הוא הפירר. יצא מחקר שבעולם כולו זכה לשבחים עצומים, של יהודי בשם דניאל יונה גולדהגן, שנקרא תליינים מרצון בשירות היטלר. והוא אומר, זה לא הפירר, זה הגרמנים, זה הם, זה האנשים, אחד אחד אחד, הבן אדם ברחוב הוא הבעייתי. אל תסתכלו אל הפירר, זה לא הבעיה שלו, זה הבעיה של אומה שלמה, שיש האופי, שיש הסגנון, שיש התרבות, שיש השפה, שהיא הצמיחה מתוכה את הבן אדם הזה. ובמילים אחרות זה כאילו מתבקש, שאם זה לא היה הוא, זה היה הוא, ואם זה לא היה הוא, זה היה הוא, אבל זה היה. החברה, האישיות הלאומית של הגרמנים, היא אישיות שהייתה עשויה באותה תקופה, ולך תדע אם לא יותר מזה, באותה תקופה להצמיח כזה מין צורר. הבעיה היא לא במנהיג, אלה היו תליינים מרצון. הם רק חיכו שהתליינות הפנימית, שהרוצח הקטן או הגדול שנמצא בנפשו של כל אחד ואחד מהם, יבשיל להיות רוצח לגיטימי, רוצח ציבורי, רוצח מנהיגותי. וכך הרצח שמקנן בלב של כל אחד ואחד הבשיל ויצא אל הפועל בדמותו של אותו פירר. זה לא יאומן. מי שקצת מתמצא יודע, הם היו מצדיעים לו במו על יד, היו עושים תנועה כזאת. ומה הייתה התנועה שהוא היה עושה? הוא היה עומד ככה. אתם יודעים מה זה הדיאלוג הזה? הם עושים ככה והוא עושה ככה, הם נותנים והוא מקבל. חד וחלק, זה בדוק, זה אני לא אומר עכשיו איזה פססבורס, זה בדוק. זאת הייתה הצרה. ההמונים המטורפים, צמאי האדם, צועקים ככה, והוא עונה להם, קיבלתי, שימו לי את זה פה. הוא מכוון את היד שלו כדי לקבל, תנו לי את העוצמה. זה המהות של התפיסה של המושג מנהיג. מנהיג איננו צד סתם, מנהיג הוא ביטוי של רחשי לב שנמצאים בתוך החברה, בתוך ציבור, והוא בסך הכל, איך אומרים, גומר את התהליך, הוא בסך הכל גורם לזה להיות בשל, להיות דבר מוחשי. הוא מבטא את זה בכל, כמו שאמרו על אחד שישבו באיזה מסיבה ומישהו אמר משהו וכולם חשבו על מה שהוא אמר את אותו הדבר, אז קם אחד והתבטא בכל. אמר לו השני, שמע, אתה חזן. שאל אותו, מה זאת אומרת אני חזן? הוא אמר לו, מה שכולם חושבים בשקט אתה צועק בקולי קולות. המנהיג הוא חזן, וחזן זה שליח ציבור, זה המהות, שליח ציבור, זה בלעם. וכשאנחנו מדברים לדבר טוב על דמותו של הכהן והכהן הגדול, שוב כתוב בשפת אמת משהו מדהים. אנחנו תמיד כשאנחנו מסתכלים על הכהנים שנושאים את כפיהם, אז זה נדמה לנו ככה. אני עכשיו מוציא את זה רק מן הכוח על הפועל, אבל אני חושב שזה נמצא בדמיון של כל אחד ואחד מאיתנו, שהכהן יש לו איזה מקור אנרגיה, אולי הוא מחובר ללמעלה, ואז הוא פורס כפיו וזה זורם דרך הידיים, נשפך על כולם. זה הולך ומתחזק מאוד בעניין הזה שאומרים שאלה שעומדים בקו, שזה לא בקו של הידיים, שלחו אחורה כדי שזה יתפזר לכל השטח מהידיים ואילך. בשעת אמת כתוב וישא אהרון את כפיו אל העם ויברכם. אתם יודעים מה הוא עשה? אומר עשת אמת, הוא הושיט להם ידיים ואמר תנו לי, תנו לי כוח. העם נתן לכהן את הכוח והכהן הוציא את הברכה. הפוך לגמרי, העם נתן לכהן את הכוח, וכשהכהן מושיט את ידיו אל העם לברך, הוא בעצם מושיט את ידיו כדי לקבל ולא כדי לתת. אולי אחרת, לקבל כדי לתת, אבל קודם כל מושיט יד לעזרה. סעדוני, תמחוני, שאני אוכל לעשות את העבודה שלי. וישא אהרון את כפיו אל העם, הוא יורד מעשות את העבודה, הוא נושא את כפיו אל העם כדי לקבל על מנת שיוכל לתת. מהעם הוא מקבל. ועל זה אמרו חז"ל, וכך זה נדרש בספרי חסידות, והכהן הגדול מאחיו. כתוב שהכהן צריך להיות גדול מאחיו בכוח, בין השאר בעשירות. אומרת הגמרא, אין לו, גדלהו משל אחיו. מאיפה הכהן לוקח את הכוח? ואם אין לו? אם אין לו משל עצמו, משל אחיו. וכך זה נאמר בקשר לכהונה, וכך זה נאמר בקשר לנביא, נביא מקרבך, מקרב אחריך, כמוני יקים לך השם, אומר משה רבינו. מקרב אחריך כמוני, מקרב אחריך. הנביא זה רכז של אחריך, של כוח הנבואה המצוי בעם ישראל. כיוצא בדבר הזה נאמר אותו הדבר ביחס למלך, כן, שום תשים עליך מלך, מקרב אחריך, שוב מקרב אחריך. המלך הוא לא בא מתוך עצמו, הוא לא בא בתור איזה שליח עליון, הוא בא שליח מתוך העם. זה כוח העם. ומכאן יש גם כן סמך למה שכתב הר"ן בדרשות, שזה קשור לכל הנושא שמדינת ישראל מקשרים את זה תמיד, שכוח המלכות נמצא בכנסת ישראל, ובשעה שהיה מלך אז כנסת ישראל הפקידה את כוח המלכות בידי המלך, ועכשיו שאין מלך, רואים כל המציאות הזאת שעם בוחר לעצמו מנהיגות, יכולים לקחת את כוח המלכות ולתת אותה אל המנהיגות הזאת. יש איזה גדרים מסוים שגדרי מלך, דנו בזה כבר פוסקים הלכה למעשה, הלכה למעשה. אבל כוח המלוכה נמצא בעם ישראל ולא אחרת. עם ישראל, כנסת ישראל, במהות של עם, מחזיק בתוכו את כוח המלוכה. זה היסוד של מנהיגות, זה היסוד של מנהיגות. ועל זה כתב בשר, אמר בשר אמת, שעל וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא בשעה שישראל משבדים את ליבם לביהם שבשמיים, היו מתגברים ואם לאו היו נופלים. פשט, 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 באמת פשט, היו מתגברים. מי היו מתגברים? ישראל. אם לאו היו נופלים, ישראל. אז מה זאת אומרת? משה רבינו מחזיק את הכוח בידיים, משה רבינו מרים את הידיים וגבר ישראל. וזה אם לא, אומר עשת אמת, לא, הפוך. שעה שישראל משעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו הידיים של משה מתגברות, ואם לא, הידיים של משה נופלות. משה מסתכל על העם שלו, ומכוח העם הידיים של משה רבינו מקבלות את מקבלות את הכוח, לא להפך. לא הידיים נותנות את הכוח, העם נותן את הכוח. איפה שהעם נמצא, שם הכוח של המנהיג. חבריי, דברים האלו יש משמעויות קצת בקשר למנהיגות שלנו, לעבודה שלנו על הנושא הזה של הנהגה. אנחנו היינו רוצים לטעון למנהיגות, היינו רוצים לקחת מנהיגות בעם ישראל. אנחנו צריכים לדעת שכל הכוח שלנו להנהיג הוא נעוץ בכוח הציבורי, בכוח של כלל ישראל. כמה רב שלהם עלי פעם, אנחנו עם ישראל, יש לנו ראש, אבל איפה הרגליים גבר? והיסוד הגדול הוא שמה זה יעזור שהראש נמצא בעננים, אם הרגליים לא עולות מכוח זה גם כן למעלה, אז לא פעלנו כלום. הראש שנמצא בעננים מחובר לרגליים שנמצאות בקרקע, וכשהרגליים יורדות למטה, גם הראש יורד למטה. הכוח שלנו להניע תהליכים, להיות חלוץ לפני המחנה, הוא המחנה. ואנחנו צריכים טוב טוב להשקיע מאמץ ומחשבה בגיבוש המחנה, ביצירת המחנה, ביצירת האטמוספירה הציבורית, החברתית, הכללית, שתאפשר את קיומם של אנשי מעלה, שתאפשר קיומם של תהליכים עליונים. זה לא עוזר. אם אנחנו נרוץ לפני המחנה, והמחנה יישאר מאחור, ברגע מסוים פתאום יתברר שהראש מנותק מהרגליים, וזה לא חי. אנחנו חייבים כל הזמן לדאוג לזה שאלה שמאחורינו, בסדר, מנהיגות, אבל אלה שמאחורינו, הם יהיו במציאות הזאת שיספקו לנו את האטמוספירה המתאימה ואת המרחב הציבורי ואת הפרהציה המתאימה, כדי שאנשי מעלה יוכלו להתקיים בסופו של דבר בתוך המרחב החברתי שעליו אנחנו מדברים. וכאן זו אחריות של המנהיג. מנהיג לא יכול להיות מלך על מקלו. אם מנהיגות, זאת מנהיגות על ציבור. ואם ציבור, יש צורך לדאוג שהציבור יהיה בדרגה כזאת שיוכל להצמיח מתוכו את המנהיג שאתה מדבר עליו.